רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף הברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף הברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף הברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
משובחים, פרלמנט הנדלן, דרור בוקצ'ין באולפן.
ברור?
כמו כל יום שלישי בשתיים.
ושלוש
דקות.
שלוש דקות.
ריקו בואו נצלם מה קרה בשתי דקות, סליחה, בשתיים ושתי דקות, ו-58 שניות. יש לנו תמונה.
נכנסתי מדדל האולפן.
הוא נכנס דרך אגב שכבר היינו בשידור חי. אז יש את זה מוקלט, וזה ישודר לעד, ייזכר האיחור.
אופר, אתה יודע, אנחנו לא... הוא לא איחר, אנחנו הקדמנו בקיצור.
אנחנו כן,
הרק... עוד פעם שיחקתם בשעון האטומי של רדיו סול.
יש הרדיו... בעולם יש שתי שעונים, אחד פה ואחד ב...
אופר, יש לי איזה 7,000 אנשים שואלים אותי בוואטסאפ מה הלינק להזנה, אז בוא נשלח להם.
עכשיו, שלחתי לך עכשיו בקבוצה שלנו.
אוקיי, אחלה.
שלחתי בקבוצה, ואפשר להיכנס
לרדיו סול.
כן, לרדיו סול, ויש לנו בנדלן, ויכולים לשאול שאלות, כי אנחנו היום, פעם בה אנחנו מביאים את ריקו, שמתאפשר לו לפנות לנו זמן, לא רק בחוויה הטלפונית.
כן, מהמרפסת בבית, בתצפית על הציפורים של שדה דוב.
הלוואי. מהפה שלך.
כן, ו...
אז תהיה תוכנית מעניינת, כי אני מניח שאתם תכננתם לדבר על כל מיני דברים, ואני לחלוטין לא בלופ.
אמרנו, בוא נדבר נדלן, כל כך, סתכל, היום ישבתי הבוקר עם מישהי, והיא אומרת לי, בוא נה, תחום הנדלן זה כל כך מעניין, אני אף פעם לא קניתי דירות, זה מעניין, כן, תחום הנדלן זה תחום מעניין.
היא לא קנתה דירות, זה טוב, אני רושם את הטלפון שלה.
דרך אגב, טוב, אני...
לא, לא, אל תיתן אותי, תן לי, יש לי נכס מדהים להציע לך, רגע.
ברוך הבא לעולם.
שמע, אתה יודע מה? בוא נתחיל רגע בסיפור שלה.
רגע, אבל אני חייב להתחיל על משהו, על עולם הנדלן ועל ה... אני לא יכול לעבור היום לסדר היום, אחרי התאונה של אתמול. שני החבר'ה שנהרגו אתמול בתאונת הדרכים, נסעו בשוליים, תמנו לאותה תחרות שאני מכיר מצוין, שהיא באילת, ושישה ילדים קבים היום בבוקר.
שישה, דרך אגב, אשתו של לוגסי, מירה לוגסי, היא מתווכת נדלן באזור של קדימה.
נכון. אני ראיתי הבוקר שהיא חברה שלי בפייסבוק.
כן, דווקא יצא לי לפגוש אותה ולעשות שום עסקה וחצי איתה בעבר. כן, תנחומנו.
כן. פשוט קשה. באמת, באמת, באמת קשה. קראתי כתבה ממש לפני שבאתי, היה בוויינט על הפוגע גם, וכמה המשפחה שלו מצטערת, וזה כאילו הלך גם להם בן, אבל... בחיית, שתי משפחות, שישה יתומים.
תשמעו, אבל אתה יודעים מה, הם נסעו בשוליים. אתה יודע, אני אספר לכם סיפור מהחיים שלי, נשבע לכם סיפור שקרה לי לפני 8 שנים בערך. חזרתי עם רעייתי מחיפה, מלבקר...
הוא כל הזמן חוזר, אתה שם לב. רק אתמול חזר.
אתה מריח את הפסמים מהדיוטי פרי כשהוא יצא וחזר. אתה מריח.
עם רעייתי מחיפה. פעם ראשונה שנסענו במנהרות הכרמל, ביקרתי שום דודו בקריות, ויוצאים ככה מול מטעם, אני שומע טק 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 רעש, אני קולט רעש, פאנצ'ר. אני יוצר את הרכב ממש ממול מטעם, איפה שפעם הייתה מנחת חירום, עוצר את הרכב בשוליים, ואני קולט שהפאנצ'ר בצד שמאל, כלומר על הכביש. שעה 8:30-9 בערב בערך, מה אתם עושים? עכשיו, אין שם השוליים ברוחב הרכב, יש פאנצ'ר, אני מבין שאם אני ממשיך לנסוע, אני גומר את הגלגלים לגמרי, ואני, כי המקום היחיד שיש לי לפנות שם, איזשהו מקום שאני יכול לרדת טוב טוב לשוליים, זה כנראה שום 4 קילומטרים, בהמשך אם לא יותר. מה אתם הייתם עושים?
נוסע 4 וינקרים לאט על 15 קמ"ש, 4 קילומטר.
אסור לך בכביש הזה לנסוע עם 4 וינקרים, אסור בכלל לנסוע.
2 בלילה, באיזה שעה אמרת?
8:30 בערב. עומד בצד, מחייג 100.
יפה, אז אני לא חשבתי לדבר הזה, ואמרתי, רגע, אולי שנייה אני עוצר, ואני מחליף לבד, והבנתי שכל רכב שנוסע בסך הכל 100 קמ"ש שם, אי אפשר, זה בדיוק בירידה שמתחילים לרדת, האוטו רועד, ותחשוב על אותו נהג מסעית, שהתעטש, לא אמרתי, סימס, או החליף תחנה.
והטריילר השני שלו זז טיפה.
לא, עזוב, התעטש ובלי כוונה, דרך אגב, אני... בתור נהג אמבולנס, הגענו לתאונת דרכים לפני 2 בערך, ומישהו גם, נפלו לו המשקפיים והוא הוריד, והוא פגע ברכב שעמד בשוליים. הדברים האלה קורים, והשוליים זה מקום מסוכן, ולא משנה אם אתה רוכב אופניים, אופנוע,
נכון.
או תקוע ברכב. וכן, לחייג 100, חייגנו 100, והגיעה המשטרה כעבור 5 דקות, והבטחה אותי, פשוט שהחלפתי את הגלגל. מי שלא מכיר את הדבר הזה. זה במיוחד בלילה, חושך במקומות...
מאה בשבילך.
כן. ואם אתה מתקשה גם פיזית, כאילו יש לך בעיה כזאת או אחרת, אז יש אגודה שנקראת ידידים, שזה חבר'ה שיודעים לחלץ.
כן, ואני מאוד מאוד כועס עליהם, כי אני, יש לי כמה חברים שהם חברים בידידים, וכל פעם שהם עוזרים בחילוץ, הם עושים סלפי עם הנהג על השוליים. גאוני.
בסדר, אז...
שזה מרתיח אותי.
אז קודם כל, רצון טוב יש, מה שצריך לעשות זה פשוט לחנך אותם, איך לשמור על עצמם ועל הידידים שלהם בצורה יותר טובה.
כן, טוב, נדלן.
כן. לא, אז רציתי לדבר שנכון שיש לנו בעיית נדלן, והכל אצלנו צפוף, והכל אצלנו עצוף, אבל יש שוליים, ויש חיים בשוליים.
כן. כואב. כואב ההלוויה לדעתי לפני שעה. הייתה
הראשונה.
כן, הראשונה הייתה לפני שעה. כואב, פשוט כואב, מיותר. אבל החיים ממשיכים.
דה.
יאללה.
אתה רוצה לשמוע את הסיפור, את הסיפור של הבחורה שנפגשתי איתה הבוקר? זה סיפור מעניין.
של הקונה, כן, אני רושם את השם.
לא, אני לא...
תן לו את השם, נית הטלפון. זה בסדר, חלוקה שווה.
כל טוב.
בחורה בת 50, אני אספר לכם, הגעתי אליה, אני מלווה חברה יזמית, כלשהי.
לא, אתה לא שומע מה הוא לוחש לי באוזן. אבל תמשיך, אחרי השידור.
בהקלטה.
אני אשמע את זה בהקלטה. בחורה שדרך יזם שאני מלווה אותו, הבחורה יש לה... מיני פנטאוז או דופלקס בפתח תקווה, ויש לה עוד נכס שמכניס, יש לה הכנסות נטו, מההכנסה החודשית, סביב ה-30 עד 40 אלף שקל, נטו, נטו, עצמאית, ויש לה 3 משהו בבנק. והיא אומרת לי, היא חושבת לקנות שתי דירות, כל דירה, ביחד פחות מ-4 מיליון שקלים, מס, כמעט 300 אלף שקל, היא אומרת לי, אומרים לי לא לקנות את הדירות. אומרים לי להשאיר את הכסף בבנק.
מי המפגר שאמר לה?
מה אתם הייתם עושים?
מי אומר? אותו, לא מכירים את
הדירים. חברים, מה? תקונה שתי דירות עכשיו, תשאירי את הכסף, אולי יום שחור וזה. דרך אגב, ישבתי איתה והראיתי לה, אוקיי, את משאירה גם 700 אלף שקל ליום שחור בבנק, הכל בסדר. קחי, משכנתאות.
למה יום שחור?
נדלן, בדיוק, נדלן זה נזיל, תמכור את זה תוך... אתה רוצה, תעשה דרופ למחיר, תמכור את זה תוך 24 שעות, תתעקש על המחיר, תמכור את זה תוך 4 חודשים, זה כסף נזיל. בבנק מקבלים, תזכירו לי כמה, 0.00.
זה עולה לך עמלת שורה, זה עולה לך כסף.
בדיוק, זה עוד עולה כסף.
אפשר לנהל תיקים, ומנהלי תיקים טובים יודעים לעשות אחוזים יפים. ואם היא רוצה שאני אחבר אותה למנהל תיקים שיודע לעשות בסכומים האלה אחוזים מאוד יפים, כשמסתכלים אחורנית, אז...
אבל אני מסתכל על משהו אחר. יש לו חברים במאיון העליון. אתה מבין? 30 נטו, 3 מיליון בבנק, תיאה, אללה.
אבל...
אחרי זה בהפסקה יספר לך.
מה שצריך להגיד, הכלל הכי מרכזי שהיא צריכה לדעת, שעסקת נדלן טובה נמדדת בקנייה, לא במחירה. אם היא קונה לא טוב, אז הם צודקים. אבל אם היא קונה טוב, או טוב מאוד, או אפילו טוב מינוס, לאורך השנים... אתה מכיר מישהו שעשה עסקת נדלן לפני 20 שנה, לא קנה אדמה חקלאית, אלא קנה, עשה משהו פיזי, אמיתי, והוא מצטער על זה בדיעבד אחרי 20 שנה?
אין.
אין.
לא יכול להיות, ובטח...
גם אחרי 5 שנים.
דרך אגב, הבחורה הזאת היא עצמאית, וכנראה ההכנסות שלה של 30-40 אלף שקל לא יהיו במשך 15 שנה הקרובות. ואני הסברתי לגברת, 15 שנה, אל תתייחסי לנכסים האלה. אל תתייחסי, בעוד 15 שנה תיגמר המשכנתאות, תתחילי להכניס לך פנסיה מהנכסים האלה. כי הפנסיה, דרך אגב, שאנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע מה יהיה הפנסיה של עוד 15 שנה, אבל השווי נדלן, נדלני, וגם השווי של ההכנסה מסחירות שהיא תקבל,
בוא לא נתבלבל.
הוא יהיה
על 4 מיליון שקל האלה, היא צריכה לעשות משהו כמו 10,000 שקל בחודש. 3% מ-4 מיליון, זה 120 אלף שקל בשנה, זה 10,000 שקל בחודש, זה מה שהיא תראה.
כן, אבל דרך אגב, בטווח הקרוב, מכיוון שזה משכנתא קצרה יחסית, היא לא תראה הכנסות מהנכס.
ברור, אני מניח שזה על הנייר, ואם היא יודעת לקנות טוב על הנייר, או שזה פרויקט שעוד לא יצא לפועל.
כן, אבל יש לה שם, זה מה שאנשים, אל תשאיר את הכסף בבנק.
עוד פעם, יש את הפיין שמכירים שלא, שצריכים שהעסקה תהיה מעולה, זה בדרך כלל אלה שלא עושים עסקאות. אלה שמוכנים לעשות עסקאות טובות, טובות פלוס, טובות פלוס פלוס, או טובות מינוס.
הם מבינים של תשואה, תשואה של 7-8 אחוז, זה בסדר גמור, בדיוק.
אין היום... זה עסקה לטווח הארוך.
אין איזי מני.
אגב, זה גם ההבדל בין מי שעושה עסקת השקעה הראשון. אני מסתכל עכשיו מההיבט של בעלים של משרד תיווך, שמגיעים אליו הרבה חבר'ה שאומרים, אנחנו רוצים. ההבדל בין העסקה הראשונה לעסקה השנייה, השלישית והרביעית, זה שמיים וארץ. בעסקה הראשונה, אתה כאילו קונה בית נוסף שלך, ההסתכלות היא, רגע, אפשר לגור פה, רגע, זה לא נראה טוב, הצבעים לא אוהבים, ועם התהליך הם מבינים שזה לא רלוונטי. זו עסקה כלכלית לכל דבר, זה במקום המניות. למה כשקנו לך, כשהכנסת את הכסף לאיזה קרן השתלמות, אז אתה איבדת דעה אם אתה אוהב את המניה הזאת, עם הצבע של
הלוגו, את הלוגו של החברה,
מקסים, בדיוק. אז, אבל, זה דרך אגב, איך אמרת, זה היופי בעולם הזה, שהוא מאוד מאוד רחב, ואפשר ללכת איתו לכל מיני...
אבל אתם יודעים שהייתה אתמול ירידת מחירים בנדלן?
2.6.
לא, לא, לשעתיים.
לשעתיים?
כן. ביבי, הדיקטטור הגדול, אמר, ירדו מחירים, עצרנו והצלחנו, ושעתיים אחר כך הלשכה המרכזית אמרה שהמחירים עלו. אז לא קראתם את זה?
זה היה שלשום, ביום.
שלשום, שלשום. בלבלו לי הימים.
ירדו לי יומיים.
שלשום.
ירדו לי יומיים.
לא, לשעתיים בעוד לפני יומיים, אבל...
היום בעוד שבוע, לפני שבועיים.
כן, אז הצלחנו, הצלחנו להוריד לשעתיים את המחירים, שזה הישג בשנים האחרונות, וזה יפה.
אז לשאלתך, המאוד ברורה, יש לנו אורח שבדרך כלל מסיים את השיחה הטלפונית באמירה רוצו, רוצו, רוצו לקנות דירות. שלוש פעמים רוצו לקנות דירות.
כן, הוא ניבד לך אגב את הבחירות הראשונות במרץ שעבר.
כן. באזור אתה מרץ אומר, יכול להיות שהוא לא מדייק. כן. יכול להיות שהוא לא מדייק. טוב, לכן הוצאנו אותו מהמרפסת והבאנו אותו לעולם.
חברים, אני אמרתי מרץ, לא אמרתי איזה שנה. בואו נדבר עוד פעם, עוד שלושה חודשים, בואו נדבר עוד פעם.
חכו.
כן, זה יהיה מרץ. אם לא בשלישי. בשישי. אתה יודע,
זה כמו שאומרים,
בבחירות השישיות.
כל 19 שנה נופל היום הולדת שלך, לועזי והעברי ביחד. זה יקרה מתישהו.
זה יקרה, אני בטוח שזה יקרה.
גם שעון עומד צודק לפחות פעמיים ביום.
גם שעון מקולקל עומד צודק פעמיים, כן, נכון.
בסדר.
אהבתי ולקחתי.
ריקו, מה היה עסקת נדלן ענקית עכשיו, נכון?
הייתה עסקה מאוד מפתיעה, ממש התפרסם בדקות האחרונות.
לא ראיתי.
מנרב פרויקטים, היזמות של מנרב נמכרה לחברת קנדה ישראל, אסי תוכמאיר וברק רוזן, ברכות אסי וברק. עסקה מעניינת ונחמדה. שמעתי שהם היו על המדף בחודשים האחרונים. ניסיתי גם לשדך את זה, אבל יצא לי ככה איזה שבוע שחשבתי על זה מישהו וניסיתי לעשות משהו מהיר, אבל שפו, אני חושב שחברה מאוד נחמדה לרכוש, כל הכבוד לאסי ולברק, מזהים הזדמנות, רצים אליה, לוקחים אותה, הדירקטוריון אמור לאשר אותה בינואר, שפו גדול.
זה טוב.
מה זה אומר?
זה אומר שאין קרקעות נדלן למחירה, אין. קשה, נכון? יזמים לא מצליחים. אז הם קונים אחד השני, הכי פשוט. לא קונים קרקעות, קונים חברות. זה יותר קל, לא?
היא באה עם נכסים?
כן, ברור. היא באה עם קרקעות, מה שנקרא, במלאי. יש דברים. חברה טובה, חברה נחמדה.
יפה. אני חשבתי שאתה מדבר על עסקת הייטק ש...
לא, זה לא קשור לנדלן, זה לא מעניין
כן,
אותנו.
כן, בדיוק.
אנחנו מבינים נדלן, גם זה בקושי, כי הוא כל הזמן משתנה. היה שבוע שעבר דיון בכנסת, אופר פטרסבורג, עורך הנדלן של ידיעות אחרונות, ודדי סוויסה, יזמו איזשהו מפגש של מספר ארגונים, כ-30 ארגונים של נדלן. הלכתי כנציג הארגון הארצי להתחדשות עירונית, דיון בכנסת מאוד נחמד, היו שם לדעתי 15 חברי כנסת, כל אחד בא להשמע את דברו 3 דקות ואז קם והלך, אז התחלפו על 6 מקומות, היו 15 ח"כים, חוץ מ3 שנשארו כל הזמן. גם יושב ראש כחול לבן בני גנץ הפתיע ונכנס, כי הבין שיש שם איזשהו משהו של משבר הדיור שמדברים, אז הוא הגיע גם כן לומר את דברו. ואהבתי שבחוכמה רבה איכשהו הגיע, אופר פטרסבורג אומר לו, חבר כנסת בני גנץ, נשמח לשמוע את מה שאתה אומר, מה שיש לך להגיד. הוא אמר, אני פה רוצה להקשיב איזה שניים, שלושה אנשים, ואחר כך אני אגיב את מה שאני רוצה. מאוד אהבתי את צורת התנהלות הזאת. והיה שם שורה של דברים, היה פתיחות, היה שם מכל הסיעות. מרגי משס ומהמחנה הציוני, ומהליכוד, ומכחול לבן, וממרץ, או איך שהם נקראים עכשיו, היה שם באמת מכל הסיעות. היה מאוד נחמד לשמוע ארגונים מכל צבעי הקשת, בין אם זה מתווכים, ובין אם זה אדריכלים, ובין אם זה מעצבי פנים, ובין אם זה התאחדות בוני הארץ, והיו שם כל מיני. והחברי כנסת שהיו באמת הקשיבו בקשב רב, כי הם הבינו שהם לא מבינים. ורויטל סוויד, חברת הכנסת רויטל סוויד, היא בעצם אמרה, זה דיון ראשון מעוד כמה שיהיו. אנחנו נעשה כמה וכמה וכמה דיונים, ורק אחר כך נוכל להתוות איזושהי מדיניות. מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? הם הבינו למשל שיש עכשיו יותר משרדים מאשר מגורים. הם הבינו שאנחנו בבעיית תשתיות עצומה. אפרופו, אני חושב ששווה לשמוע כמה דברים ממך, אופר, על ברלין ותשתיות.
היציאה שלי מסדה תעופה או...
על ה-17 דקות, עזוב, נקנה. אבל הם הבינו שיש המון בעיות. זה הדיון של כמעט שעתיים. לא הספקנו הרבה, כי באיזשהו סבב כל אחד אמר איזה משהו קצר. על אי-הוודאות, שהדבר הוודאי היחיד זה אי-הוודאות שיש בענף הנדלן.
בישראל.
ענף הנדלן בישראל, אתה צודק. אגב, גם בגרמניה עכשיו, נכסים הניבים ירדו מ-7-8%, 6.5% המוכרים תשואה. טריפל-איי זה בעצם סוחר טוב שנמצא בפנים להרבה הרבה שנים, זה נקרא טריפל-איי. הנכסים האלה, הצועה שלהם גם כן ירדה לסביב 4.5%. כלומר, בכל העולם יש איזושהי האטה, האטת נדלן. נראה לי שהיום מתעסקים יותר בבעיות האקלים, שינוי האקלים, ולא בנדלן. בקיצור, היה ממש נחמד, וכשתהיה ממשלה אחרי בחירות, לא יודע, רביעיות, חמישיות, שישיות, שביעיות, לא משנה מתי. כן, מתישהו בחמש שנים הקרובות, שתהיה סוף סוף ממשלה ויהיה פחות גרעון, אז כנראה נוכל אולי לטפל ב... גם בנדלן, וגם במשבר הדיור העצום שיש לנו.
אני חושב שקודם צריך לטפל בתשתיות במדינה, ואז משבר הדיור ייפטר. כי ברגע שיהיו תשתיות נכונות במדינה, תשתיות תנועה, אז לא יעניין אותך אם אתה גר בראש העין, או חריש, או במרכז תל אביב.
רגע, אז אחד...
כן, כן.
אני שומע פה רעש רקע כאלה, אני לא יודע אם זה מטלפון או מ...
בינלאומים מצלצלים אליי, לא מנהל הבנק.
הבנתי.
לא, מנהל הבנק אליי מצלצל.
אחד, כרגיל פעילי הטכנולוגיה, אז אופר פטרסבורג שידר את המפגש הזה בפייסבוק בשידור חי, והיה נחמד להקשיב ולראות באמת את ה...
הקשבת שעה וחצי?
לא, עשיתי שני לייקים ויצאתי, אתה ראית? וידיתי איפה אתה יושב, ראיתי שזה באמת...
נכון, נכון. הוא אומר לי, לא רואים אותך. אמרתי, תסתכל מאחורי מיקי זוהר, הוא בדיוק בא, כל פעם הזיזו אותנו, ישבנו שם על שולחן העגול, וכל פעם את יהודה כתב, ואותי, ואת איציק לוי, ועוד כל מיני שם, את אבי דגני, בן אדם לא בדיוק ילד, כל פעם הזיזו אותנו, כי חבר כנסת אחר הלך, ואנחנו צריכים לתת את הכבוד לחברי הכנסת.
המקום הוא שלהם, אנחנו רק עורכים שם.
כן.
אז זה היה קודם כל מאוד מעניין להקשיב, והאמת שאם תצליחו לסדר רצף של פגישות, גם אחרי הבחירות, ולהיכנס לקבוצות עבודה, אז אני חושב שתוכלו להגדיל את ההשפעה שלכם על...
הקרדיט לאופר ולדדי, לא לי, אני בא כנציג, אבל כן, בהחלט, אם ימשיכו, אז בהחלט יהיה מעניין.
דרך אגב, זה הדבר שיפתור את זה. כי לשבת בכנסים וועידות עולמיות וארציות עם שולחן עגול,
אנחנו יושבים עכשיו, באילת יש את ועידת הקניונים ומרכזי האוטלט.
נכון, של דדי ריזל המדהים, האיש והאגדה.
נכון, ואתה רואה כותרות מפה ומשם, אז נכון, ושבוע שעבר או לפני שבועיים זה היה ועידת הנדלן והאדריכלים. בוועידות האלה אתה בעיקר עושה נטוורקינג, אנחנו בעיקר רואים ונראים, קושרים את הקשרים ועובדים אחר כך. וזה, אני חושב, היופי במפגש הזה שראו, שמענו וזה, אבל צריך לעבוד אחר כך. ואני כן מתחבר למשהו שאמרת, תשתיות, ואני לוקח את התשתיות לעולם התחבורה, כי תשתיות יכולות להיות.
כן, לא, רק
אז,
תחבורה.
אז אני אגיד שני דברים בעולם התשתיות, אני דווקא אדבר. אני לאחרונה מטפל יש לי דקה להסביר?
בוודאי.
אז... אני לאחרונה נכנסתי לנושא של פריון. ונתבקשתי לעזור למספר ארגונים שהרגישו שמשהו אצלהם לא עובד. ואז התחלתי ללמוד, קודם כל הלכתי לתיאוריה. ומסתבר באמת שבישראל הפריון, קרי, ההכנסה הממוצעת לעובד, או כמה אנחנו יודעים להפיק מאותו הון, היא נמוכה משמעותית מהמדינות שאנחנו רוצים להשוות את עצמנו באירופה, בטח ובטח בארצות הברית, וגם כשמסתכלים על ה-OECD, אנחנו מתחת לממוצע. ואז כשאתה מתחיל להבין איך אפשר לשפר, איך אנחנו יכולים להרוויח יותר, איך אנחנו... מסתבר שמדינת הסטארט-אפ ניישן שלנו, בשני תחומים מאוד בולטת שהיא בפיגור. האחת שזה מאוד ברור לנו, זה נושא התחבורה. וכשמתחיל להיכנס למספרים, אתה מבין בכמה בכל שנה מגדילים באחוזים את מספר כלי הרכב על הכבישים. וכמה באחוזים בשנה אתה מגדיל את התשתיות, קרי את הכבישים עצמם, אתה מבין שאנחנו בדיזסטר. עוד פעם, אני לא בקיא תמיד במי הכותב ומה הרקע שלו, אבל ב-2030 אנחנו כנראה נעמוד פי שתיים זמן בפקקים אשר אנחנו עומדים היום.
אתה כבר
עומד עוד הרבה לפני.
לא.
אתה כבר עומד עוד
הרבה לפני דרום.
לפני 15 שנה.
אני לא אמרתי שלא. אני אומר, אני מסתכל היום, אני לא יכול להחזיר את 15 שנה אחורנית. כשאני מסתכל היום ואני בוכה על השעות שאנחנו מבזבזים בפקקים.
זה שעות עבודה.
זה תלוי למי זה שעות עבודה. הנה, אני מספר לך סיפור אחר. רגע. אז שני תחומים, אני תכף אדבר איתך על שעות עבודה, כי זה עוד משהו שנפל לי השבוע. אז באופן מפתיע, סיפור, לא מפתיע, כן? אבל הסיפור של התחבורה, והיכולת שלנו לנייד סחורה, והעלויות של זה, והזמן שזה לוקח, הוא נוראי ביחס למדינות, נקרא לזה, המדינות המפותחות. יש לך כנראה סיפור על כמה זמן לקח לך לצאת משדה התעופה בברלין עד שהגעת למלון. והנושא השני, והוא עוד יותר מפתיע אותנו, זה רוחב הפס שאנחנו יודעים לנפק למפעלים, למוסדות, לארגונים ולמשקי הבית. מסתבר שאנחנו עדיין עובדים ברוחב פס מאוד מאוד נמוך ביחס למקובל באירופה, ואני מזכיר לכם שבאירופה מדברים על דור חמישי בסלולר, ובארץ החברות אומרות שאין להם
פתרונות לדור ארבע.
אין להם את היכולת בכלל לחשוב על להשקיע שם. נדמה לי שאפילו ניר שטרן, מנכ"ל סלקום, ביקש לדחות את הדיונים ולא הסכימו, כי מבינים את ההשלכות. אז שני דברים...
וזה תחום שאתה מכיר, דרור.
כן.
עסקת בה הרבה שנים.
כן. שני תחומים שהם קריטיים, שנרוויח יותר כסף, שנבזבז יותר זמן, הוא הנושא של התחבורה ושל רוחב הפס. יש עסק, יש בעל עסק, מאוד נחמד, שיש לו עסק בבאר שבע, נותן שירות. ואחרי שהוא הצליח מאוד בבאר שבע, הוא אמר, אני רוצה לעבור למרכז. כמה זה לעלות מרוב הדלת בבאר שבע ולנחות בפלורנטין בתל אביב? נוסעים על הכבישים המהירים, טיק, טיק, טיק.
שעה ועשרים פקקים.
בחמש שנים שהוא נמצא בביזנס הזה, הוא פתאום מוצא את עצמו, נוסע ממקום מושבו לעסק החדש בתל אביב, במקום שעה ורבע, שעתיים לכל כיוון. זאת אומרת שהוא ארבע שעות ביום, מבזבז, הוא איש שנותן שירותים. הוא תופר, הוא חותך, הוא זה.
כלומר, זה לא מישהו שיכול לנהל את העסק גם באוטו, תוך כדי הנסיעה.
בדיוק.
כן, מבחינתי זה נסיעה.
נכון, כי העסק שלנו הוא עסק אחר. אבל אחד שנותן שירותים במפגש פרונטלי, והכסף שלו בא רק מעצם המפגש עם הצד השני, מטפל. יש כאלה, דרך אגב, אני מכיר בחור טוב, שעושה את הטיפולים דרך הסקייפ, כי הוא גר בגליל, והוא אומר, אפשר לעשות את זה בדרך הסקייפ ולא להגיע. אבל מי שבונה על עסק הזה, פתאום מצא את עצמו אחרי חמש שנים, הוא רוצה להגיע שלוש פעמים בשבוע, נגיד מבאר שבע, זה לא מבאר שבע, אני פשוט לא רוצה לחשוף אותו. מבאר שבע לתל אביב, על זאת הזמן הנסיעה. ובמקום שעה ורבע זה שעתיים, ארבע שעות ביום, בשביל ארבע שעות, אין כדאיות כלכלית.
דרור, מהמושב שלך, אם אתה רוצה להגיע בשעה תשע הבוקר לפלורנטין בתל אביב,
אז כמו שאתם יודעים, אני...
אתה גם בטיסה שעה וחצי.
יפה, אז הרמת לי עוד משהו להנחתה. ניצן, הבן שלי, ערך ביום שלישי, לפני שבועיים,
שעבר, נכון.
את הצוות שלו אצלנו בבית.
מה הכנת להם לאכול?
אני אספר לך. קודם כל, למה הוא ערך? כנראה הייתה איזו ביקורת שהם לא רצו להיות בה, אז הם מצאו את הסיבה. הם אכלו כמו שצריך, ואז אחרי שהם היו מתים וסביעים, הוא הוציא מהתנור את הפיקניה, עשה להם את כל הטקס, הביא את זה על צלחת עץ יפה, עם פיקניה של 2 קילו, עם סכין טובה, חתך להם. עד היום אני שומע אותם, נופ וספסים את זה.
ואותנו מנגבים תריר.
כן, אז דיברנו על זה. ואז הוא יצא מהבית ב-3:10, כי ב-3:20 היה צריך להיות להם אוטובוס מהיישוב שבו אני מתגורר לרעננה. ב-4:30 הוא הגיע. פספסו. לא יכלו לעשות את מה שהם היו צריכים לעשות. 13 חבר'ה טובים שבנויים על תחבורה ציבורית, פספסו. ואז ניצן התחמם ואמר לי, מה עושים? אז התיישבתי, נחה עליי הרוח. מה שקורה ביישוב שבו אני גר, מ-6 בבוקר אתה רואה בפייסבוק היישובי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, רק עד היחידה לכביש 6 זה חצי שעה. זה 3 קילומטר, חצי שעה. ואז בעצם בניתי איזושהי תבנית שאומרת, מה אפשר לעשות בשביל לא רק להתלונן, אלא בשביל לשפר את המצב. אז קודם כל, זה לא לצאת. מה זה לא לצאת? זה לעבוד מהבית. זה לפתוח WeWork בסגנון הזה של משרד שיתופי באזור התעשייה שלנו. זה לעשות את להחליט שאתה עובד מהבית. הכי גדול שאפשר. באזור התעשייה תפתח משרדים ותיתן עדיפות לבעלי עסקים מקומיים לגור שם. אחר כך הלכתי לאיך לצאת יותר מאוחר. לצאת יותר מאוחר זה לעשות את המפגשים של טייסת נדלן אצלנו ביישוב. תביא את האנשים אליך, מה אתה יוצא אליהם? אז יש לנו...
אני אשלח את הטייסת שתגיד לה את זה ונראה
איך תחזור. בדיוק, אני חושב שיהיה לה מאוד קשה להגיע, אבל אני אסביר לה איך לנסוע דרך הטירה וה...
בהצלחה.
בדיוק. אבל תביא אנשים...
אנחנו עוד מעט נראה איזה אחד רור בפיתה.
אתה תכנס לארומה, אנשים עושים בבוקר את הפגישה הראשונה או השנייה שלהם, בתוך היישוב, ויוצאים טיפה יותר
מוכר. כן, אבל זה כבר שנים בכל מקום, גם בתל אביב. גם בתל אביב, אבל זה לא עוזר.
הדבר השלישי, רגע, אני מטפל עכשיו ביישוב קהילתי שאוהב להופיע בטלוויזיה ולהגיד, קשה פה, קשה פה, קשה פה. הדבר השלישי, תמזער את כמות הרכבים היוצאת מהיישוב. 98% מהרכבים שיוצאים מהיישוב זה רק נהג. לא יושב לידו אף אחד.
האנשים קונים היום אוטו בשביל להגיע לעבודה.
לא, קודם הבעיה יותר חמורה. כי מה הוא אומר לי? תסתכל כולם עם מדבקות של חברה. זאת אומרת, לא עולה להם לא הדלק ולא השימוש ברכב, ואז אין להם עניין לוותר. ואז אמרתי לו, תראה קטע. ראש העין. היום בבוקר להגיע מהמשרד, מהבית שלי לראש העין, זה שעה.
קו אווירי של כמה? 4 קילומטר? 5? 6?
יותר. זה 6 קילומטר, נגיד, נסיעה. עכשיו, נגיד שביישוב שלנו גרים שני חבר'ה. אחד שעובד בוואן, ואחד שעובד באורנג'. זה שני הבניינים הראשונים בכניסה. בוא נגיד, ריקו, ושנינו יוצאים בבוקר למשרד, ובחמש מסיימים את העבודה וחוזרים הביתה. אנחנו עומדים אחד ליד השני בבוקר. בוא, ראשון, שלישי וחמישי, אני מביא את האוטו, שני ורביעי, אתה מביא את האוטו. יעשו את הדבר הזה?
לא.
ברור שלא. אבל זה החינוך, אנחנו רוצים להתלונן, בוא נתלונן על זה.
אני ברור לי שמחר בוקר, אם יש לך תחבורה ציבורית כמו בברלין פה, עדיין אנחנו...
או, הנקודה שלו, הנוספת.
הפרטי שלנו.
יום ראשון בבוקר, לרכבת של 7.40 או 7.50, תורים של הורה שלוקח את בנו החייל, או ביתו החיילת, לרכבת בכפר סבא. למה לא תעמיד אוטובוס? תחסוך 30 חבר'ה. שכולם נוסעים לאותה רכבת, ביום ראשון, ברכבת של 7.40, או תנתח.
למה לא תהיה תחנת רכבת בכוכב יאיר?
רגע, אבל זה תשתיות שלוקח שנים. אבל היום אפשר לעשות משהו. היום צריך לקחת את הווייז, את הקרפול של ווייז, להפוך אותו לאפליקציה שכל תושבי היישוב מטמיעים אותה, ומתחילים פחות לפקוט. אתה יודע איזה כיף זה לנסוע עם האוטו פעם איתך, פעם איתי? במקום לקשקש ול...
אבל רואו, אתה הולך רחוק מדי. בסדר, סללו לא מזמן כביש. מסלול חדש, בכביש החוף, לכיוון נתניה ומכיוון נתניה. קארפול, יכולים לנסוע שם פלוס 2 וכל המוניות ואוטובוסים. אני נוסע לשם, יש כל מיני דברים שאני עושה בנתניה, אני מסתובב לפחות פעמיים, מינימום פעמיים שבוע אני בדרך לנתניה. בסדר, הלוך וחזור. המסלול הזה כמעט כל הזמן ריק. מכונית פה, מכונית שם, מכונית פה, מכונית שם. אנשים, הנה, נתנו כבר פתרון. יש פתרון. חי נושם קיים. אנשים לא אוהבים, הם אוהבים בבוקר, סליחה, זה לחטט באף, ולגרד בישבן, ולשמוע את המוזיקה שלהם, ולדבר עם החברים שלהם, ולעשות מה, אם יש לך מישהו לידך ברכב, הם לא יכולים לעשות את זה.
אני לא מסכים איתך.
אני די מסכים עם...
אני שנים, אני עבדתי בבניין השני פה. באזור התעשייה של ראש העין. שנים הייתה לי בחורה, אני התחלתי בשעה מוקדמת, הייתי בדרך כלל מסתדל להגיע למשרד לפני 7:30, ומושך את היום עד שנמשך היום, כי היו לי ילדים קטנים, אז הייתי צריך שאשתי תעשה להם את המקלחת, שאני אוכל להגיע אחרי שהם גמרו את המקלחת.
רגע, אז הייתה לך בחורה...
הייתה שכנה שלי, כבר? שכנה שלי, כן.
לא, חשבתי שיש כאן איזה סקופ.
האמא של המטפלת שלו.
חשבתי שיש כאן סקופ.
אל תסבך אותה.
שון שומעת?
חזק בדיבורים, חלש במעשים.
הוא היום הסתבך גם עם ליה וגם עם שרון.
כן, חזק בדיבורים, חלש במעשים.
שרון, הכל טוב, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו שומרים עלייך.
היא סדרת הטרמפ.
אוקיי.
אז לקחתי אותה כל בוקר איתי לפרטנר. במקום שהיא תבוא עם האוטו שלה, תאמין לי שהיא מצאה את החזרה ב-4-5 אחר הצהריים עם מישהי אחרת מהיישוב. חגגה.
מתי זה היה? לפני כמה שנים?
2004 נגיד.
זמנים אחרים.
לא.
זמנים אחרים.
זמנים אחרים בפקק גם.
דרור, תגיד לי, למה מעלים עכשיו ב-30% נכון? ב-30 או ב-40?
אתה מס על האוטו שלך?
על ההיברידי. למה?
כי זו הסיבה שהמדינה לא תצמצם גם את יבוא המכוניות לישראל, כי זה מרכיב מטורף בהכנסות המדינה.
יפה, הסולר.
לא,
הכל, הבלו,
הבלו זה על הדלק, אבל רכב יש גם
שם. יש 6 מיליארד...
מחר כל הכוכב יאיר שלך יוצאים 10 מכוניות בבוקר, אתה יוצא לכיוון מרכז, קובי לכיוון יוקנעם, לוקח את האנשים איתם. אין מכוניות על הכביש. מה קורה? הגירעון של 40 מיליארד שקל שאנחנו נמצאים, אני חושב שאתה
לא, אנחנו נרוויח את זה, תקשיב. אני אביא לך ניתוח, אני אעשה אותו. שאתה תרוויח בפריון הרבה יותר מאשר הערך של הבלו של הדלק.
אתה לא, יודע, לא כל כך.
אתה
לא
תרוויח כל כך. אנשים מחייכים, אתה תרוויח אנשים עובדים, אתה תרוויח אנשים שמביאים פריון, אתה תרוויח אנשים שהם נמצאים יותר בבית, יותר במשפחה שלהם. תאמין לי, החיוך שווה בכסף לאוכלוסייה הזאת שלנו, זה אתה ואני, הרבה יותר. הרבה יותר. ואני אומר לך עוד פעם, לנסוע, אתה יודע מה? פעמיים בשבוע, 3 פעמים בשבוע. אגב, ועוד לא גמרתי את כל הרשימה שהייתה לי, איך לצמצם. אבל אני אומר לך, זה אפשרי. אי אפשר את הכל ביום אחד. צריך לקחת נושא אחד, להטמיע אותו כמו שצריך, לוודא שהוא נכנס. אבל סתם, אוטובוס? אני אומר לך, תגיד לי ביום ראשון, אני, ילדיי הקטנה משתחררת עוד 34 יום. שמעתי אותה בבוקר צועקת ב6:30 שהיא יצאה.
רק אתמול התגייסה.
נכון, 34 יום.
יפה.
אז אני זוכר את ימי ראשון שהיא הייתה נוסעת לעיר הבאדים, ומשאחר כך לחטיבה באילת. תקשיב, אתה רואה טורים של הורים שהיו שמחים לעשות את הטור רק עד הכיכר בכניסה, לתת את החיבוק והנשיקה שם, להמשיך משם לעבודה או לחזור אפילו הביתה ב6:30 בבוקר, 6:15 בבוקר, ושהאוטובוס ייקח אותם. 30 חבר'ה על אוטובוס, תקשיב, 30 חבר'ה על אוטובוס, זה חיסכון מטורף בהכל. בהכל, בזמנים, בדלק, בזיהום אוויר.
זה לבנות הכל מחדש פה.
לא, לא, לא. אני חושב...
זמנים השתנו, דרור, לצערנו זמנים השתנו. היום ילדים, הבת שלי בת 8, הבית ספר שלה זה בערך הליכה של...
זה הבית ספר על הים?
כן, הוא על הים, אבל זה לא קשור. משהו כמו, בלבלת אותי, רואה?
סליחה.
4 דקות הליכה.
זה איפה שענבל לא ראיתה מחנה את האוטו על ה...
לא, שם זה בכיכר היא הייתה המחנה. לא, זה קצת אחרי. ובאמת 4 דקות הליכה, 500 מטר, כמה זה, משהו כזה. אבא, תבוא היום עם המכונית לקחת אותי. למה? בואי נלך, נראה ציפורים, נראה קצת ים, נראה עצים. למה? הדור זה דור שונה. אני בכיתה ה' נסעתי מהבית שלי לבית ספר היסודי. כיתה ה', כמה זה גיל? זה 9 אם אני לא טועה, או זה 10 או משהו כזה. נסעתי באוטובוס, מה קרה? נוסעים באוטובוס.
אני הלכתי 2 קילומטר כל יום כמעט לבית ספר שלי ברעננה, מקצה אחד לשני בחטיבת ביניים. בכיתה א' אני הלכתי לבד. כלומר, תגיד לי, חוגים וכאלה דברים של הילדים, אני שומע את אחותי כל היום נהג הסעות, אמא שלי עכשיו מחליפה את אחותי כי היא גם כן לא בארץ. איך היא מסתדרת עם כל הסעות? אחותי עובדת, יש לה עסק. כלומר, אנשים היום קונים את האוטו שלהם בשביל להגיע. לפני שבוע הייתי במתם בחיפה, עוד פעם שנייה במתם.
לא היה פאנצ'ר בדרך.
לא, לא. הכל מפוצץ במכוניות. עכשיו אנשים קונים, ואומר לי הבחור שנפגש, כן, כל מתם גרים כאן במורד הכרמל. כולם נוסעים במכוניות, כי הם צריכים בדרך חזרה לעשות קניות, לקחת את הילדים שלהם. יש להם לכולנו יש מטלות כל היום.
ואני אגיד לך...
מתי פעם אחרונה, ריקו, חזרת ישירות מתל אביב, דוח הביתה, ביום עבודה?
ואני אגיד לך...
תמיד יש סידורים כלשהן על הדרך. תמיד, נכון?
כן, לא עושים כאן פרסומות, אבל שרמי לוי לא מגיע עם משלוח, אז כן, יש השלמות.
אז אני אגיד לך, באותו נשימה, שאנחנו לא מסתובבים מספיק במרכז תל אביב, ומקדימים אותנו בכמה שנים טובות. אני מדבר על הקורקינטים, ואני מדבר על הרכבים השיתופיים, ואתה תראה, היום אני מדבר עם אנשים מתחום יבוא הרכב, הם אומרים לי, תקשיב, זה יהיה פה משהו אחר לגמרי, שאנחנו לא מצליחים בכלל לדמיין אותו. ואני לא מדבר על רכב אוטונומי. אני מדבר על הסיפור...
את יקיר התוכנית?
אני לא הייתי אז.
לא, באחת התוכניות הוא היית.
כן.
אייל סנטו.
כן.
שהראייה שלו, בואו תורידו חניות.
אז...
חניות.
אז הנה סיפור מהשבוע, אני מנסה להיזכר מי זה היה. אבל זה רק תל אביבים. מי זה
לא,
היה?
לא, זה לא רק תל אביבים. לא. פתח תקווה היום מעצמה של משרדים, נתניה מעצמה של משרדים, רמת גן, בני ברק מעצמה של משרדים. זה לא נכון. ראשון לציון, מתחם האלף, הפניקס עוברים לשם עכשיו, לא, קנו קרקע.
לא.
כל המקומות האלה שיש היום משרדים, זה כבר נהיה, זה לא רק תל אביב. רגע, שנייה, ועוד דבר אחד. אני מזכיר לכם, לפני כמה תוכניות דיברנו, יש פתרון הרבה יותר פשוט לזה. עירוב שימושים, בניין שיש בו מגורים, משרדים ומסחרים.
אתה זוכר. הבן אדם בא ואומר, תורידו חניות.
לא, תסביר מה זה תורידו חניות.
קחו את הכחול לבן שבאבן גבירול, תורידו את החניות של הכחול לבן באבן גבירול, תעשו שביל אופניים.
ריקו, כשהוקמה...
זה נכון.
כשהוקם אזור התעשייה של הרצליה פיתוח, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אם אני זוכר נכון, על כל 120 מטר בנוי, היה צריך לשים חנייה. היום, מה אומר ריקו? בוא נה, היום יש הרבה יותר רכבים.
על כל מטר, היום, 120 מטר בנוי, אתה שם 5-10 עובדים.
זה מה שהיה אז התקן. עכשיו, יכול להיות שאני לא מדייק במספרים, אבל לא משנה את ה... הכיוון הוא מאוד ברוך. היום באותו אזור, אז כמה זה צריך להיות לדעתך?
על כל מטר בערך.
יפה. הוא אומר, היום זה גם 400 ו-500 מטר, לא מדאיג אותי. מי שמתכנן היום? אומר לך 400 ו-500 מטר, אני מוכן לתת חניה אחת. זה לא בעיה. למה זה לא בעיה? אומר, כי אני בונה לא לאתמול ולא להיום.
אני בונה לעוד 10 שנים ו-15 שנה.
וזה יהיה אחר לגמרי. אתה תגיע עם הרכבת.
מצוין, אז יהיה מקום יותר למחסנים. זה בסדר גמור.
יואו, אתה לא יודע איזה אסימון נפל לי עכשיו. אתה מכיר? אני חבר בכל קבוצות חול, לאן, למיניהם.
או, כן.
לא, מעניין לך.
אבל אתה חבר פעיל, בוא. לא,
ותמיד יש שם את השאלה, תמיד יש שם את השאלה. אני נוסע לווינה, או לעיר כזאת, האם נכון להתנהל עם רכב? ואז אומרים, חניה יקרה.
ברור שלא.
בעיר.
עכשיו, למה?
באירופה.
עיר באירופה. למה לתל אביב אני צריך להתנהל עם רכב?
אבל זו תשובה פשוטה.
עיר לא באירופה.
יש לך מטרו, יש לך... את הטראם, טראם זה העילי, הרכבת העילית, ויש לך את האוטובוס שהוא מסונכרן עם הרכבת התחתית, ויש לך שם את האופניים היום שאתה, אם זה בברצלון, את האופניים האדומות שאתה יכול להזכיר, לסחור. יש. אנחנו פשוט אחורה. אנחנו, את מה שהיה, אתם זוכרים שהתחיל כל הנושא של הרכבת הקלה לפני 4 שנים פלוס מינוס, אני חושב שאופר פטרסבורג, חברי הטוב, פתאום העלה בקבוצת הנדלן של ישראל בפייסבוק איזשהו פוסט של מודעה בשנת 40 ומשהו, 70 ומשהו, אני לא זוכר, שמחפשים מהנדש שיהיה אחראי על בניית הרכבת הקלה. אז הייתה מודעה. כלומר, איחור קטן של 60 שנה, זה אולי קורה סוף סוף. אז אנחנו באיחור, אנחנו עדיין מדינה מתפתחת, המדינה שלנו בקושי בת 70, עדיין צעירה, אתם זוכרים שהיום תוחלת החיים עלתה, אז המדינה שלנו בעצם צעירה.
היא גם תעלה, כן.
כן, כן, אני גם, זה יעלה עוד. ואנחנו עושים את הדברים בקצב מסחרר, אנחנו ב-OECD בכמה דברים, פרמטרים במקום הראשון, בכמה במקום האחרון, כלומר, בממוצע אנחנו במקום טוב באמצע, ועדיין מדינה צעירה, וזה בסדר, אז יהיה לנו עוד כמה שנים. אגב, בלב תל אביב, אתה צודק, לדעתי עוד כמה שנים לא יהיה צורך, יהיה צורך במכונית אחת, או אנשים יקחו מכונית שיתופית כדי בסופי שבוע לנסוע למקומות אחרים, בכל מקום הולך להיות תחנת רכבת קלה. בכל מקום. מרחק של 4 דקות
הליכה. אבל אתה יודע מה, דרור שרוצה להגיע מהיישוב שלו, אני מהיישוב שלי, אנחנו רוצים להגיע, אתה יודע, לסנטר, בא לי, ביום שישי לשוק אוכל שם. איך אני יכול לעשות את זה? האוטובוס מהמקום שלי, איפה שאני גר, אתה יודע איזה סיוט זה? אני אלך ברגל, אני אגיע קודם.
אז אם יהיה, האוטובוס ירחיבו את המעגלים שלו ביישוב, ואם הוא יהיה כל 10 דקות ולא כל שעה, אז זה יהיה אחרת, ומשם אוטובוס שמגיע כל 10 דקות ולוקח לתחנת הרכבת בכפר סבא, ושהתחבורה הציבורית תעבוד 24/7, לא... 10-5 או איך שזה עכשיו, 24-7 כל ימות השבוע תעבוד, כמו שעושים עכשיו בגוש דן, שיש את התחבורה הציבורית ומגדילים אותה ומגדילים אותה, והיא רק בת 3 שבועות.
דרך אגב, בחיפה היא עובדת.
כי חיפה, אבל שאני הייתי בחיפה ביום חמישי, כי חיפה זה מדינה אחרת, ירושלים זה מדינה אחת, תל אביב זה מדינה אחת, וחיפה זה מדינה אחרת, יש שם מצי השוח לכבוד הקריסמס שיש עכשיו, זה מדינה אחרת לחלוטין. אני לא יודע כמה אחוז האוכלוסייה לא יהודית יש שם, לפחות 40-30 אחוז לא יהודים בחיפה.
יש שם, והאוטובוסים עובדים, וזה דרך
אגב... עובד, והכל עובד בשבת.
בעבר זה היה אגד, אני חושב גם היום זה אגד, הקרמלית אני חושב שלא עובדת במהלך השבת, היא שומרת שבת.
אבל זה עיר אחרת, אפשר ללמוד ממנה הרבה מאוד אגב.
והדבר הזה שקרמלית, אני כל פעם אומר, הוא עובד מדהים. הוא עובד מדהים בחיפה, אתה לא צריך, אם אתה צריך את הציר הזה, שהוא יחסית מרכזי, אתה לא צריך רכב בחיפה.
כלומר, המסקנה מאוד פשוטה. כשיש תשתית תחבורתית, עובדת, טובה, תקינה, הגיונית, אנשים מצביעים ברגליים והולכים.
אגב, שאלת אותי אז איך אני מתנהל, אז אני שנים לא נוסע באוטו. אני רוכב, אופנוע. זה חיים אחרים לגמרי. אתה יודע בדיוק מתי אתה תגיע. אין לך הפתעות בדרך. אני מבחינת בטיחות לא עולה בתקופת החורף, אני משביט את האופנוע בתקופת החורף, אבל הבעיה המרכזית זה שהביטוח חובה, הוא יקר בצורה מטורפת, ואז זה מאוד מאוד יקר להחזיק אופנוע. אגב, אם אתה רוצה גם להחזיק אופנוע ליום-יום, ואתה רוצה להחזיק אופנוע לשישי-שבת לטיולים, הכל כפול בעלויות, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות ביטוח רק על עצמך. מאוד...
למרב היה אופנוע המון שנים, טייפון, 50 סמ"ק, המון שנים.
זה עולם אחר בביטוח. המון שנים,
עדיין. היא הייתה נוסעת בו מדי פעם. אמרנו, בוא נמכור אותו. אמרתי לו, תמכרי אותו. את צריכה להגיע לאנשהו? קחי מונית. זה יותר זול.
אני שבוע שעבר, הייתי צריך להיות בתל אביב ליום פגישות במקום אחד, מ-10 בבוקר, תכנון היה להיות מ-10 בבוקר ועד 5. אז קודם כל, הלחץ שלי, מתי אני אגיע לאזור כלבו שלום, אתה לא יכול לתכנן, הווייז אומר לך שעה וחצי, מה אתה לא תאחר לפגישה, אז אתה לוקח עוד כמה ספרים. אז אתה יוצא שעתיים וקצת לפני. עכשיו, היה לי ערב קודם להחליט איפה אני חונה. אז החניון ברחוב הרכבת, היה צריך לצאת לי על השעות חניה האלה 126 שקלים.
פינק פארק.
לא יודע מה זה.
תוריד את האפליקציה שנקראת פינק פארק.
כן, שמעתי, פינק פארק, מדהימה.
בקיצור...
ויש צמוד לכל בו שלום חניה שלהם.
אני לא יודע מה זה, אנחנו נבדוק.
פינק פארק, זה לקחו את כל... אני פותח סוגריים, סליחה.
כן, כן.
לקחו כל מיני אנשים שיש להם חניונים פרטיים, חניות פרטיות. אמרו, אני מזכיר את החניה שלי.
אני אשלם לו בביט?
אתה, לא, אתה פותח באפליקציה, אתה אומר, אני רוצה להגיע לכלבו שלום, הוא מאתר לך חניה באזור הזה, יש לו גם חניונים שעובד ושומרים חניה, ואתה מגיע, אתה מזמין את החניה מראש, הוא אומר לך, כנס לרחוב, לא יודע,
לא משנה, אומר
זה וזה, אתה... מספר חניה האחרונה בצד ימין, אתה רואה רשום פינק פארק, ואומרים לך לפנות החניה עד שעה 5.
כן.
כי אז הבן אדם...
אז אני ידעתי שאני, כאילו היה לי מספיק זמן לפני, זה סיפור נחמד. אז התלבטתי, האם אני נוסע חונה בחניון הרכבת, שזה היה, לא זוכר, 24 שקל שעה, או 16, אבל כל שעה מלאה וזה.
כמו בנתב"ג.
טיק, טיק, טיק. אמרתי, נסתדר. פתאום אמר לי, חבר, תקשיב, החניונים ליד שוק הכרמל, או בחוף המערבי, עולים 24 או 20 שקל ליום. עכשיו ראיתי, זה כולה קילומטר הליכה. נסעתי רק סיפור אחד קטן לפני זה. אני 5 שעות לפני זה, במשחק כדורעף ביום רביעי בלילה, קראתי את שריר התאומים. זאת אומרת, לא הספקתי לעשות שום דבר במהלך הלילה.
ראית כמה מידע במשפט אחד?
כן.
זה גאון, אני אומר לך.
רגע.
גאון דרו.
לא יכולתי.
הוא האורח שלנו.
איש שיווק ברמה חברה.
שמי אתה, ריקו.
עשיתי היום בבוקר, נו.
בקיצור, היה צריך לעלות לי 126 שקל בחניון הרכבת. חניתי ב... בחוף, ליד החוף המערבי, מול שוק הכרמל, זה עלה לי 20 שקל מראש. לקחתי מונית, כי לא יכולתי ללכת מטר. דידיתי מהחניון לכניסה של החניון, אסף אותי מונית, עלה לי 19 שקל, עם טיפ, 20 שקל לכל בו שלום.
איזה נדבן.
בחזור עלה לי 16 שקל.
כי זה בירידה.
גם קיבל 20 שקל, כן, גם קיבל 20 שקל. עלה לי 60 שקל החניה באותו יום. עכשיו, זה לא מדבר על הכסף, האיש הוא לא הכסף. אלא מסתבר, אופר, שאם אנחנו באמת תהיה אינפורמציה כמו שצריך, העלויות שלנו ירדו בצורה משמעותית. חוזר למשפט הראשון שאמרתי בנושא פריון, הסיפור של איך להעלות פריון מתחיל בלאסוף את האינפורמציה, לנתח אותה ולקבל החלטות נכונות. והנה דוגמה ל...
אגב, אני חייב לספר משהו על הקטע הזה של החניה. אמריקאי אחד אמיתי, לפני חודש, אמר לי, אתם הישראלים, אתם כל כך מפגרים, אתם נמצאים בפקק שעל הכביש, מגיעים לחניון שאתם רוצים להיות בו, ואז אתם עושים סיבובים על סיבובים על סיבובים, עוד 30 דקות כדי למצוא את החניה הכי קרובה שיכולה להיות לכניסה. תגידו, מה אתם מפגרים? תחנה כבר בחניה, אתה אחרי שעה לכביש, תחנה חניה, אז תחצה את החניון, ייקח לך עוד 30 שניות. מה אתם כל הזמן מחפשים במעגלים את החניה הכי קרובה, קרוב ליציאה, וזה נכון, תשימו לב, זה פשוט נכון, אנחנו תמיד מחפשים את זה.
זה דפוק ב-DNA שלנו, לא יעזור.
נכון, אנחנו לא עומדים בתור, אנחנו רוצים לדפוק את הסיסטם, זה המאפיין שלנו.
אתם שמתם לב שאנחנו כבר 49, עוד מעט 50 דקות?
בלי שיר.
בלי שיר.
כן, לא, אני, חבל לי לשים שיר, כי אנחנו כבר נסיים את התוכנית תכף. אנחנו...
מה אתה אומר?
כן, כן, כן.
אז על מה נדבר? אתה רוצה שנדבר על נתניה? אתה רוצה שנדבר על...
בוא נדבר על ה-80 מיליון. שם 80 מיליון, פעם שלישית כבר ברצף, פעם שלישית גלידה, בלוטו.
בלוטו.
היום?
אני לא, כן? לא מיליתי לוטו אף פעם.
לא מילית, לא תואף.
לא, מיליתי, אבל לא משהו כזה, אתה יודע.
גם אני לא.
יש...
אני זה הישראלי שנכנס בווגאס, שטיילתי, נכנס למקום, מסתכל, מה אני אעשה במכונות וזה, אחר כך הייתי עוד ב... איך זה נקרא מדרום לניו יורק?
אטלנטה.
אטלנטיק סיטי? לא, אטלנטיק סיטי. לא טיפר אליי. מה, אני לא מאמר? ברור שאני מאמר.
אתה לא מהמאמרים, אתה מהמאמרות.
אני יודע על מה אתה מתכוון, גם אני לא... לא כזה, אבל שזה נכנס בך פתאום שאתה רוצה, אז זה מאוד מסוכן.
לא, הבעיה היום שלא צריך ללכת לתחנה הקרובה ולמלא, יש שם באפליקציות כאלה ואחרות, אתה ממלא מהבית, אתה רק לוחץ על כפתור, אפילו זוכר את הכרטיס אשראי שלך, אתה רוצה לשכפל את הקוב, את הטופס, אתה לוחץ שתי כפתורים, מרחק של שני כפתורים מ-80 מיליון שקל. מה, לא נמלא? מילאתי. מה, זה לא תרומה? זה תרומה.
אני חושב שהייתה איזו כתבה בשבוע האחרון באחד העיתונים על הרגולציה בתחום ועל הבעייתיות המאוד מאוד גדולה ועל כל אלה שרוכבים על המהלך הזה של הימורים בישראל.
בכלל, בהרבה הרבה תחומים יש בארץ המון רכיבה. אנשים רוכבים על כל מיני תחומים. אתה יודע מה, אולי נדבר שנייה על עולם התיווך שעכשיו... מדברים על כל נושא של הביטול...
ביטול הרישיון.
הרישיון. זה אומר שהם תבחים עם רישיון ורישיון...
מה שאומר, מה ש... אז אני אלך שני צעדים אחורנית, במסגרת התרגיל של ריקו, אתן כמה שיותר אינפורמציה בשתי דקות. אנחנו חברים ב-OECD, בארגון המדינות המתפתחות. הארגון הזה בא למדינה ואמר, חברים, המעורבות של הממשלה במשק וברגולציה במשק הוא מטורף. אתם חייבים עד יום מסוים להוריד את המעורבות של הממשלה במשק, את הרגולציה, ב-25%. באו הממשלה, אתה 25%, אתה 25%, אתה 25%, אתה 25%. בא משרד המשפטים, אמר, מאיפה אני אוריד? עשה עבודה, עשה מחקר, אמר, תפקידו של המתווך זה להפגיש בין מוכר וקונה, לתת אינפורמציה ועוד משהו, ושלושת הדברים האלה לחלוטין לא נחוצים ולא מהותיים. כי, נו, בסדר, הוא יפגיש, עדיין הוא יפגיש בין שני אנשים מבוגרים, ידעו לעשות ביניהם את המהלך. במתן האינפורמציה במלא, יש שם עורך דין שהאחריות היא עליו, הוא זה שצריך לבדוק את כל הדברים, ובניהול מסע ומתן, במלא מנהלים מסע ומתן, הדבר השלישי. במלא המתווכים מנהלים, אם הם מנהלים מסע ומתן, אז הם מנהלים את זה ברמה מאוד רדודה. ובעצם, מה אנחנו באים ואומרים? ההפגשה היא לא משהו מהותי, במילא אתה יכול לשלוח ילד ולהגיד לו, תפתח את ה... להציג את הנכס, תפתח את הדלת, תראה, הוא ידע להבין לבד, בחיבור, במתן האינפורמציה הזה, זה לא מהותי, והניהול מסע ומתן ברמה מאוד נמוכה, אז בגלל זה, אנחנו מדינת ישראל אומרים, תעשה רישיון, אז לא צריך. אז תוכלו לעבוד בתיווך, אבל לא בשביל זה תצטרכו להגיד שאתם נושאי רישיון. לכאורה, משהו מאוד מאוד הגיוני. ואז בעצם היום בא ואומר החוק, אני משאיר את חוק המתווכים כמו שהוא, אבל אתה לא צריך להיות בעל רישיון. זאת אומרת, אתה תצטרך הזמנה בכתב, אתה תצטרך את כל הדברים האלה. אבל אני חושב שגם יהיה אסור לך לנהל מסע ומתן, אני לא בטוח שתוכל להוכיח את זה. אתה תוכל לעשות את ההסכם אולי. היום אסור לי. היום אם אני מנהל, אם אני עושה הסכם משפטי בין מוכר וקונה, אני עובר על חוק המתווכים, זה עבירה מבחינת החוק. היא פלילית, ואני לא זכאי גם לדמי תיווך. יהיה קשה להוכיח את זה אחר כך, שסתם מישהו החליט שהוא עושה הסכם משפטי. אז עוד פעם, מבחינת ההסתכלות של הממשלה למעלה, אם מה שהמחקרים מראים זה שתפקידו של המתווך הוא כזה פסול ולא מקצועי ולא זה, אז הם צודקים. אבל אנחנו המתווכים באים ואומרים, או מי שרוצה טיפה להעלות את הסיפור הזה של תחום התיווך, בא ואומר, יכול להיות שאתם צודקים, אבל המשימה שלנו זה להעלות רמה, לא לבטל את זה לגמרי. והמשימה שלנו היא להכניס מתווכים ולדאוג שהם יהיו ברמת מקצועיות מסוימת, ויכול להיות באמת שזה לא תפקידה של הממשלה, יכול להיות שזה התאגדויות עסקיות צריכות, או התנדבותויות צריכות לעשות את זה. נכון?
אני מסכים במיליון אחוז, דיברנו על זה, אני חושב בעבר, בארצות הברית, ברוקר, זה שם מאוד מאוד מכובד. העורך דין מגיע אחרי הברוקר, רק כדי לאשר חתימות ודברים כאלה. הברוקר עושה את המסע ומתן, הוא עושה את ההסכם, הוא עושה את הבדיקות, הוא עושה את הכל. הוא הדמות החשובה, ובמקום, אתה צודק כל כך, במקום להעלות את קרנם, מורידים אותם. כלומר, אם מישהו ברחוב יגיד לאיזה מישהו, תקשיב, יש כאן איזה דירה למחירה, סתם ככה, והוא לא ישלם שכר תיווך, כבר אפשר לתבוע אחד השני. זה בדיוק מה שהממשלה עשתה.
אז אני אומר עוד פעם, בארצות הברית יש, נגעת בארצות הברית, יש משהו מאוד נחמד. בארצות הברית מתווך בשפה של, בשפה האנגלית זה רילטור. אבל זה לא באמת המילה.
רילטור.
בא מהמילה ריל. ובעצם רק מי שחבר באיגוד ה-NAR ומשלם, עברת הכשרות, עובר הכשרות מדי שנה, רשאי להגיד, I'm a realtor. אני בעצם מתווך.
אתה צריך גם פעם בשנתיים לעשות איזשהו קורס
אינטרנטי. כן, ברור, ברור, ברור. אני אומר, לשם ציפיתי שגם התאחדות המתווכים, או האיגוד של המתווכים, ומי שזה לא יהיה, והממשלה תדחוף, שאנחנו מבינים שצריך פה רמה אחרת. אגב, ברמה אחרת כולם מרוויחים. גם המתווכים, אבל בעיקר הלקוחות שלהם. אז יש פה, לא יודע עוד מה יקרה, אני חושב שקצת יחרו את הרכבת ולמדינה אין יכולת להתנגד במרכאות ל-OECD, ובטח בתחום הזה שמה יש שם? 20 חבר'ה או 35, יש 21,000 מתווכים שמשלמים רישיון ועוד 14,000 שיתלו את הרישיון. אז הקבוצה הזאת היא כאילו מנדט, אבל היא לא תדע להתאגד, אז
אין לה
כוח. אז אין לה כוח.
כל כך הרבה דברים לתקן. שתהיה ממשלה עוד כמה שנים, אז כנראה שנוכל להתחיל לתקן את מה שצריך.
להתחיל בזה.
בנימה פנימית זאת,
אגב, נכון? אגב, די הרסו לנו, כן, לפני שאנחנו בורחים לגמרי. די הרסו לנו.
חשבתי יום חופש.
בדיוק, הקדימו לשני, פעם ראשונה מאז קום המדינה.
חשבתי יום חופש. איזה עת יפה דרור יש לך.
כן, אני... טל שומע, תקשיב טל, אנחנו צריכים עוד עתים, זה העת הכי טובה. העת של רילס, חברת ייעוץ המשכנתאות, שאופר הוא משותפיה, מנהליה.
יש לך חדש מאח שלי.
אז...
תשאל מי איזה, כי את כולם כבר ליווית, אני חושב.
העתים הכי טובים...
לא, זה רק אחד.
שניים. גם את ירון וגם את נדב.
לא רק נדב.
רק נדב?
ירון, נפגשתי איתו, אני חושב.
יכול להיות. אז נדב מסר לחדש.
ברור.
זה שלא שילם.
כולם משלמים שלא יהיה כאן אפליות.
לא, אני צוחק.
הוא גם לא נותן הנחה, אבל זה בסדר גמור וזה מצוין, כי ההנחה שהוא משיג במשכנתא היא מעולה. היא הרבה יותר מהנחה של 500 שקל.
הילד קיבל תוכנית מימון יפה מאוד, ברורה, מדויקת. אני חושב שנתנו כאן מענה. בסדר, אבל זה לא הפרסומת שלי. ריקו, אנחנו שמחנו מאוד מאוד לארח אותך כאן כרגיל. אם לא בטלפון, אז פה פיזית באולפן. עוד שבועיים, ב-31 לדצמבר, אתה מצטרף אלינו לפרלמנט?
סיכום שנה.
סיכום שנה עם
ניר שחר. סיכום עשור. לא סיכום שנה, סיכום עשור.
סיכום עשור.
אני אופר, אני אומר לך עוד פעם, אנחנו צריכים לארגן עוד שעה.
אני אדבר עם שוקי, ואולי נעשה איזה שעתיים. הבעיה שאתה יודע מה הבעיה. תצא מפה בארבע זה, ביוכלו כולם פקקים.
נכון.
אז אולי עד אז יתקנו את התשתיות. עיריית ראש העין, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תרימו את הכפפה שלכם בדיוק שבועיים. איכשהו לשפר תשתיות פה.
או שתתארגנו, אתם כולכם ניסוע באוטו אחד וכבר הורדנו שני רכבים מהכביש.
על הטוסטוס שלו?
לא, לא, הוא נוסע לכיוון אחר. דרור, תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה על ניהול התוכנית, כרגיל, היה לכיפה.
תודה, תודה, ורוצו, רוצו, רוצו לקנות דירות.
אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. המשך יום טוב, תודה לשוקים, תודה לכולם, ביי.